כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן.
חסן.
כן, לא, עכשיו יש פה תחלופה, כן, באולפן, זה, תחלופה, יש, כן, שינויים ב, לא רק במזג האוויר, גם בלוח השידורים, כן. אז טוב, ערב טוב לכולם, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9 או 105.3, הגענו לסופה, שמה קורה חתוכה, אתה בדרך כלל שמח בימים האלה, הגשם מעיב על מצב רוחך או שאתה בסדר?
קודם כל, אחלה ערב, אדוני. דבר שני, אני די מבסוט, די מבסוט. האמת, אני, ביומי חמישי אין לי תלונות. באמת שאין לי תלונות. ותשמע, יש גם דברים טובים, יש דברים טובים במזג האוויר הזה. אתה יודע, אני לא מאלה שלא מסוגלים לבוא ולהגיד, יש דברים טובים.
אחרי שאתה מקבל ביקורת, אתה יודע להגיד דברים טובים.
לא, לא בדיוק. זה לא בגלל הביקורת.
לא, אתה נהיית כבר, אתה יודע, איך זה נקרא? נרגן, מהנרגנים. זה כבר, הגעת כבר לגיל, כנראה. אתה בקיץ מתלונן על הקיץ, בחורף מתלונן על החורף, מזל שסתיו ואביב יש פה לזמן קצר מאוד, למה לא שומעים את התלונות על הסתיו ואביב מספיק. אתה עוד לא מספיק להתלונן, זה כבר נגמר, אז
אתה יודע, מה שמפחיד זה שהוויכוחים שלנו, הריבים שלנו כבר נהיים אותו דבר, אנחנו ממש כמו זוג נשוי לפעמים, אתה מבין?
אני כבר נשוי, חתוכה, אל תכניסתי למערכות יחסים חדשות.
יש מערכות, אתה יודע, פלוטוניות, זה לא הכל חייב להיות ברבנות. בכל מקרה, אתה יודע, אם אתה כבר מדבר על גיל, אני ראיתי שהשבוע נפל דבר בחיים שלך, זה דבר משמעותי, וזה גם היה יפה בעיניי שנתת לו ביטוי, בלי לחשוב פעמיים, אתה יודע. כן, כי עשית לזה גם, לאקט הזה עשית פומביות, שכבר אי אפשר לחזור אחורה.
תשמע, אתה יודע, גם מה שמעניין, אולי מעניין, זה שכתבתי זה בפייסבוק, אבל בפייסבוק אתה לא נותן בדרך כלל את כל הסיפור המלא וזה, אתה לא רוצה עכשיו לתרחן את הקוראים, אבל אני רק אולי אתן רקע, כי אנחנו הגענו ישר לנושא בלי לספר עליו. אז השבוע עליתי על אוטובוס הביתה, ובדרך אוטובוס כזה צהריים, כל התלמידים חוזרים מבית הספר, תיכוניסטים ותלמידי יסודי על האוטובוס, שצי מה שנקרא, והאוטובוס מלא, ואני עומד כמו רבים אחרים שעומדים במהלך הנסיעה, ופתאום קם איזה ילד מתוק, תלמיד יסודי כזה, ואומר לי איזה משהו, והמולה של האוטובוס וכל זה, אני אומר לו, אתה דיברת אליי? אז אומר לי, כן, אתה יכול לשבת במקום שלי, אדוני. ואמרתי לו, אתה יודע, אז אתה יודע, אני ישר התגוננתי, אמרתי לו, נראה לך כמו אדוני, אתה יודע, עם חיוך והכל, כן? לא, שלא חלילה לחשוב שאני כועס עליו, אבל אני עדיין לא תופס את עצמי במקום הזה של אדוני, אז הוא כזה, הוא היה נעול על זה, הוא ממש ראה אותי כאדוני, כמישהו שצריך לקום בשבילו באוטובוס. עכשיו, למה אני אומר שזה משעשע ולא כתבתי את כל ההקדמה? כי בתכלס, באותו יום, בנסיעה הזאת מאוטובוס חזרתי מבית ספר, בית ספר שעשיתי בו, העברתי בו סדנת כתיבה, ובבית ספר הזה דווקא אחד התלמידים אמר לי, בונה איזה מגניב אתה מתלבש, והוא הרים לי, ואמרתי, יאללה, זה לפחות משתלם, אשתי כל הזמן צוחקת עליי, שאני לא בקורלציה עם הגיל שלי, עם איך שאני מתלבש, אז לפחות אני שומע מילדים שזה מגניב ביניהם וזה, ואני עדיין צעיר וכל זה, ואז אני עולה על אוטובוס, וילד קם בשבילי ואומר לי, בוא תישב במקומי,
כן,
אדוני.
כן, כן.
אז כן, יש... היה בזה איזה רגע טראומטי גם, אתה יודע, זה מסוג הדברים שהם... שאתה כל כך נבוך, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה רואה בסרטים מעצימים את הרגע הזה, את הסצנה הזאת, שאתה יודע שקורה לגיבור איזה רגע שהוא נבוך, והוא מרגיש שכל האוטובוס עוסק בו. זאת אומרת, הראש שלי, בתוך הראש שלי, זה היה שכולם מסתכלים עליי ובוחנים את ה... את האיש הזה, שעכשיו מישהו קם בשבילו, שישב, ולא ישבתי כמובן, אבל גם הילד לא התיישב, הוא אמר כזה, אולי לא נעים לך, אבל אולי למקרה שתתחרט, וממש רציתי למות באותו רגע, מה שנקרא, ואתה יודע, אחרי זה רציתי לנסות לראות צעיר, וכשבאתי לרדת מהאוטובוס, אז ניסיתי ככה להחליק החוצה בין הצפיפות, מה שנקרא, אבל לא כל כך הצלחתי, כי כשירדתי במדרגה גם מעדתי וכמעט נפלתי, והכל קרה...
וואי וואי, רק היה חסר שהתאספו סביבך כמה אנשים, יגידו לך, אדוני, הכל בסדר, איך אתה, אדוני?
כן, הכל קרה לרעתי, אז כן, הנה, מגיעים לזה, אתה יודע. אני אמנם בראש שלי עדיין ילד, אבל כנראה שזה רק בראש שלי.
אז קודם כל, ברוך הבא. ברוך הבא. תקשיב לאח שלך כמו שכתבתי לך. אני כבר מזמן אומר לך, אתה היית צריך איזה... היית צריך סצנה שתקרה, היית צריך שתהיה סצנה כתובה. זה ממש כאילו סצנה כתובה. אבל תעבור לאכול קצת יותר בריא, אתה יודע, תעשן פחות. זה המלצות, זה המלצות...
מה זה קשור לאח ש... בגלל הגיל, אתה אומר. הבנתי אותך.
וזהו, ותחזיק מעמד, אתה יודע, אין מה לעשות. צריך להיפרד מהרגע הזה מתישהו.
או שכן או שלא. אנחנו בתקווה להחזיק מעמד. יש לנו בשביל מה.
כן. אולי נבקש לשמוע מוזיקה, אבל אם אפשר קודם כוס תה חם וקרית.
ממי אתה מבקש
קוס? למר חסן.
לאדוני.
אני צוחק, אני
צוחק. טוב, אז יאללה, נשמע קצת מוזיקה. MGMT, קיץ.
קידס,
נכון? MGMT, כן.
כן, זה ההקשר, כן. ילדים. טוב, אנחנו כבר לא ילדים, אבל אתה יודע, היינו רצים פעם, רק מהדיפולט שלנו זה היה לרוץ. כאילו זה היה הדיפולט.
כן. אפרופו ילדים וחורף, אתה יודע, זה מה שמדהים. אני רואה את זה היום על הילדה שלי, שלא קר, לא קר להם. לא קר להם. אני זוכר את עצמי בתור ילד בחורף, לא קר לי.
כן, טוב, פעם גם היינו, לא הייתי צריך שעון לספורט צעדים, אתה יודע, היום אתה צריך לבדוק שעשית את המינימום. פעם היית בעודף.
כן.
אתה מבין? אפרופו אדוני, הוא שאמר לך, אדוני, קרה לי משהו די דומה, קצת אחר, כן?
כן.
אבל לא בקטע של...
גם לך קראו אדוני.
כן, אבל לא בקטע של גיל. אני התקשרתי לחנות בחול, שהייתי צריך ממנה איזה שירות, ולקח לי זמן להבין, אבל אחרי חצי דקה הבנתי שמדבר איתי רובוט. רובוט שנותן שירות בטלפון, והוא אומר לי תוך כדי, I can understand complete sentences. אני יכול להבין משפטים שלמים ממה שאתה תגיד, ואני ניהלתי שיחה עם רובוט. עכשיו, זה באמת, באמת, באמת מוזר. בסופו של דבר גם, הסביר לי מה אני צריך, העביר אותי גם לנציג אמיתי שעזר, אבל זה היה מאוד מאוד קרוב לפתור את זה בעצמו. בוא נאמר ככה.
זה גם שבוע אחרי השר האוקונור.
כן, בדיוק. דיברנו יום חמישה על הסיפור הזה.
על רובוט הרג בן אדם.
ששר האוקונור, בחורה צעירה שלא יודעת שיש את אותו שם כמו האמא משליחות קטלנית, צייצה בטוויטר על רובוט שהרג עובד במפעל פולקסווגן, לצערנו הרב. וכן, אני שם לב שמדבר איתי רובוט. עכשיו, הרבה פעמים, אתה יודע, כשהיינו ילדים, תמיד היו באמת הסרטים האלה, או את העתידות האלה על העולם המכני, ואני באמת חושב שהעולם הזה הולך ומתקרב יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. וזה מוזר. זה מוזר, זה גרם לי לחשוב הרבה. זה שם אותי בעמדה מאוד מאוד מוזרה לדבר עם רובוט. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים שואלים שאלות, האם לרובוטים יש רגשות, או מה הם חושבים, ואני חושב שהשאלה יותר משמעותית, זה לא אם לרובוט יש רגשות, כי קרוב לוודאי המצב כרגע, וגם הזמן הקרוב, זה לא משהו שמפתח תודעה, זה איפה אנחנו מול הרובוטים, כי אנחנו, כן, יש לנו רגשות, יש לנו רגשות מאוד מאוד מורכבים, מול מכונות, שמעמידות אותנו במצב מאוד מאוד מוזר, זאת אומרת, זה כבר כאילו פוגע קצת באנושיות, אתה לא יכול להתעצבן מולו, אין לך טעם להתעצבן מולו, אתה גם לא יכול לקלל אותו כי זה דבילי.
אתה גם לא צריך להרגיש צורך מיוחד לומר לו תודה, גם אם הוא נורא עוזר לך.
שזה הזוי באותה מידה.
כן.
שזה הזוי באותה
כי
מידה.
כי זה גם מטומטם באותה מידה להגיד לרובוט תודה, אתה יודע.
כן. אבל העניין הוא שהם באמת מנסים מצד אחד להעניש את הרובוטים האלה.
להעניש באלף.
באלף, כן. לתת להם תכונות אנושיות. אבל מצד שני, מה שהם עושים זה בדיוק את ההפך, כי ברגע שאתה ניצב מול משהו כזה, מול רובוט, זה מאוד מקעקע את המקום שלך כבן אדם. זאת אומרת, אלה שאלות שלא מספיק נודנו, איפה אנחנו באמת מול המקום הזה? וזה משנה את המקום שלך בשליטה, זאת אומרת, כבר אין לך את השליטה שלך מול בן אדם אחר, אבל גם יצא לי לחשוב מעבר לזה. זה שהמפגש שלנו עם... לא מצאתי שמחלב להגיד את זה, נותני שירות או אנשים שעובדים, הרבה פעמים הם משמעותית לחיים שלנו הרבה יותר ממה שהיינו חושבים. זאת אומרת, האינטראקציה שלנו, האינטראקציות הקטנות האלה, יש להם סמליות הרבה יותר גדולה בחיים שלנו, זה שיש לי מקום, מישהו מטפל בי, מישהו דואג לי, מישהו אכפת לו ממני, זה בן אדם אחר, אני בודק את עצמי איפה אני מולו, לפעמים אני צריך את ההסכמה שלו, אתה יודע, כי אם אני... נגיד, רוצה להתרעם על משהו, אבל מקבל את ההסכמה שלו, פתאום... זאת אומרת, האנושיות הזאת היא גורמת לנו להמון המון ריכוך, ריכוך בחיים שלנו. ואין מה להגיד, הרובוטים זה ייצור אחר, זאת חוויה אחרת, ואני באמת חושב שהשינוי הזה של האינטראקציות האנושיות יופיע יותר ויותר, כי כמו שאתה, אתה יודע, יש את הסירי בטלפון, עכשיו בארצות הברית זה הרבה יותר נפוץ, יש את האלקסה, עכשיו כולם שמים בבית, הם רובוט שהם נותנים להוראות ונותנים להם חזרה, אבל זה הרבה פעמים גם מגיע למקומות שאתה הולך, צריך לקבל שירות, וכהנה וכהנה. אתה יודע, זה מוזר.
תראה, מבחינת נותני שירות, צריך לומר שהעניין הזה של רובוטים, כן, אולי לא איך שאנחנו מכירים אותם כיום, מה שהם הופכים להיות, זה, אתה יודע, בוא נקרא להם מכונות לצורך העניין, זה משהו שנכנס כבר עשרות שנים להיות חלק ממערך השירות שאנחנו מקבלים בכל מיני מקומות. אבל עכשיו נדמה שזה באמת עשה איזושהי קפיצה ואיזשהו צעד אחד קדימה, עם כל העניין הזה שאתה רואה סניפי בנקים שהולכים ונסגרים, ואת המערך האנושי מחליפים שלוש מכונות שאמורות לעשות את כל הפעולות שבהם שאתה צריך שהיית צריך מהפקידים בבנק. אז באמת,
כן, ואנחנו יודעים שהיה איזה סיפור, באמת, זאת אומרת, הסיפור עם הבנקים כבר קורה הרבה זמן, אבל בשבוע שבועים האחרונים אני לא טועה, עלתה זה מודעות, כי הסניף היחיד של בנק בקריית עקרון, אם אני לא טועה, נסגר. זאת אומרת, אין להם סניף בנק שנותן שירות.
יש להם סניף בנק עם מכונות.
עם מכונות.
כן.
ולסניף יותר גדול עם אנשים הם צריכים לנסוע למקום אחר.
כן. ואני קראתי על זה גם השבוע איזה פוסט בפייסבוק על איזה אדם שהלך ושלוש מכונות שם, והוא תיאר איזושהי סיטואציה עם בחורה שעומדת ככה ב, אתה יודע, באיזה אטרף כזה, שהיא הכניסה את הצ'ק של המשכורת שלה לתוך המכונה, והמכונה לקחה את הצ'ק, אבל לא החזירה לה שום אסמכתה שהצ'ק התקבל, והכל בסדר, והיא לא הייתה מוכנה לעזוב את המקום עד שמישהו נותן לה את הצ'ק, ולא היה אפילו מי שייתן לה את הצ'ק. יש שם איזה מישהי שהיא כאילו על תקן העוזרת, אבל
טוב, אבל זה מכונות של בנקים, אתה יודע, שאנחנו באמת לכם נדבר על זה, חלק מהפעולות שנעשות באמת יותר קלות, יותר קלות, אבל באמת יש את המקום הזה שאנשים צריכים את העזרה הנוספת, והם לא יקבלו את השם.
לא, אז אני אומר, בוודאי. אז אתה יודע, בסופו של דבר, גם הבחור ההוא שכתב את הפוסט, הוא טען שהוא מתוך ארבעה צ'קים, המכונה קרה רק שניים, ואז הוא היה צריך לנסוע לסניף מרוחק, ועמד שם בתור כמה שעות, כי זה סניף מאוד עמוס, כי שם נותנים שירות אנושי, מה שנקרא, ויש שם המון קהל, וסך הכל להפקיד ארבעה צ'קים, לקח לו בערך שלוש שעות, שכסף זה זמן, ואף אחד לא משלם לנו את הזמן הזה. ואתה יודע, אחד ועוד אחד, החשבון הפשוט של הדברים האלה, צריך לבוא לידי ביטוי גם בכסף שאנחנו משלמים עמלות, כי חלק גדול מהעמלות שלוקחים, עד עכשיו הטיעונים היו, אוקיי, זה עולה כסף, אנחנו סוחרים מקום, אנחנו מחזיקים פה אנשים עם מזכורות, עם עניינים, יש לנו הוצאות, מישהו צריך לשלם את ההוצאות האלה. אבל זה לא נראה שהמגמה הולכת לכיוון הירידה בעמלות או משהו כזה, רק אני יכול להגיד שזה מסוג הדברים שאתה יודע, יש בהם היום הרבה בלגן, וזה גם נורא מפחיד אותנו. כי אם אתה תראה לאורך ההיסטוריה, אז תמיד העתיד הפחיד את האנושות. זאת אומרת, תמיד הייתה רתיעה מהעתיד. תמיד זה נראה לא נכון, לא טבעי, כי זה משהו שאנחנו לא מכירים אותו. זה מה שאנחנו יכולים רק לדמיין אותו, ואפילו בינינו אנחנו יודעים שסרטי מדע בניוני בשנות ה-80 אפילו נראים היום אנכרוניסטים, כי הם אפילו לא הפליגו מספיק בדמיון כדי לדמיין דברים שאין אותם היום. רוב הסרטים, מה שאתה רואה בשנות ה-80, מדע בדיוני, היום כבר הם חלק מהחיים שלך.
כבר נחשבים מיושנים.
כן, לגמרי. אז מהבחינה הזאת אני אומר, תמיד האנושות נורא פחדה מהקדמה.
נכון, נכון. אבל גם האדם משתנה, אתה יודע, האדם המודרני, יש שינוי, זה ניכור שאנחנו נחוש אותו.
כן, כן, אבל אני רק רוצה להגיד, באמת בנקודה הזאת, ואתה יודע, אולי קצת לייצג טיפה את הצד השני של המטבע, ש... אתה יודע, הפחד מזה הוא אולי טבעי, ומצד שני זה חבלי לידה, וחבלי לידה הם, אתה יודע, הם תמיד משהו שהוא קשה, הוא לא קל, והיום אנחנו עומדים מול מכונות שעושות לנו בעיות עם להפקיד שני צ'קים, וזה לוקח שלוש שעות וכאלה. אבל אני יכול להגיד לך, בתור אדם שיש לו פוביה מבירוקרטיה, ובשבילי ללכת לבנק זה ממש עינוי של ממש, אני יכול להגיד לך שהיום זה שאנחנו יכולים, שאני יכול לעשות את רוב הפעולות שלי דרך אפליקציה בטלפון, זה שיפר את חיי פלאים, אני חייב להגיד. וכן, יש כרגע אנשים שנפגעים מזה, אולי, אם אני אגיד בהכללה, אז אולי זה אנשים מבוגרים שאין להם חיבור טבעי לטכנולוגיה. אבל אלה חבלי לידה, אתה
כן,
יודע.
כן, אבל אני באמת חושב...
וגם אתה יודע, יש תמיד את המשפט הזה, שאומר שאתה לא יכול למנוע את העתיד. זאת אומרת, העתיד קורה, אתה יכול לפחד ממנו, אתה יכול להיות מודאג ממנו, אתה יכול להגיד, העתיד הולך להיות נורא. אבל הוא קורה. זאת אומרת...
כן, אני מבין מה אתה אומר, אני לא לגמרי בטוח, כי לא תמיד ההתפתחות הטכנולוגית הייתה מה שהובילה את האנושות קדימה... אלא
הרבה פעמים... מה זה לא תמיד? כמה יש התקדמות טכנולוגית? 100 שנה, קצת פחות.
כן, אבל גם מהפחות העשייתיות וכאלה, אני רק חושב ש... אתה יודע, זה באמת, באמת יותר ויותר מוזר, אתה יודע. אנחנו הרבה פעמים מדברים על עולמות שאנחנו עלולים בעצם לקבל אותם באופן שלילי, אבל יכולים בעצם לקבל אותם באופן חיובי, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. אבל אין לי ספק שיש, גם ההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות הייתה כל כך מהירה שאנחנו, וזה כבר סוג של קלישה, אנחנו לא לגמרי יודעים מה היו התוצאות שלה. אבל בכל זאת, שאתה חושב על כל מקום שייתן לך את השירות שלו באמצעים מסוימים, זה כן מוריד הרבה את האינטראקציה האנושית. וזה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי בעיניי, ממה שאנחנו חושבים עליו. כי הם מסכים. עוזרים לנו להבין מי אנחנו, הם עוזרים לנו, אפילו האינטראקציות הקטנות, עוזרים לנו להבין מה בסדר לעשות, מה לא בסדר
אני
לעשות.
אני מסכים, אבל אתה יכול, נראה לי, אתה תסכים איתי שזה כבר קורה. זאת אומרת, אתה רואה שאנחנו היינו ילדים, אז המגרשי אספלט בשכונות היו מלאים, והיינו כל היום, אתה יודע, כל היום במגרש, משחקים כדורגל, משחקים תופסת, תנא ערף, היום אתה רואה ילדים בחוץ, זה מראה נדיר, זה לא השכיח, זה לא ה... אבל אני גם חושב שבמקום הזה, אתה יודע, יש איזושהי אבולוציה טבעית, וזה לא יהיה איזה מחשבה מרחיקת לכת מצידי להגיד שלדעתי גם תהיה רגרסיה. זאת אומרת, יגיעו לאיזשהו פיק, אנחנו בדרך לפיק הזה, שבו הרובוטים ייצאו ויקבלו יותר ויותר נפח בחיים שלנו, ואנחנו כבר מאוד שם מבחינה טכנולוגית, לא יכולים להסתדר בלי טלפון, בלי מחשב, זה חלק, אתה יודע, בלתי נפרד מהחיים שלנו. אני מאמין שעוד פעם, שלא עוד המון זמן תהיה רגרסיה ותהיה איזשהו רתיעה מהדבר הזה, זאת אומרת, זה כבר לא יחשב לכול להיות עם טלפון או להתעסק במחשב. זאת אומרת, האינטראקציה האנושית לדעתי עוד נכונים לימים טובים.
היא תהפוך להיות הדבר הכי יוקרתי שמי שיכול לעשות.
כן, לגמרי, כן, כן.
אתה חושב שתהיה גזענות נגד רובוטים?
אני מאמין באנושות, הם ימצאו דרך להתגזן על רובוטים.
ימצאו דרך. טוב, בוא נקל קצת עם משהו אנלוגי, קצת מוזיקה.
היום זה גם לא אנלוגי.
בבסיס, אתה מבין מה אני אומר? היה שם מישהו עם גיטרה, זה לא רובוט עשה את השיר הזה, נכון?
לא נראה לי.
כן.
You've been acting awful tough lately, smoking a lot of cigarettes lately, but inside it's just a little baby. Oh, it's okay to say you got a weak spot. You don't always have to be on top. Better to be hated than loved, loved, loved for what you're not. You're vulnerable, you're vulnerable. You are not a robot. You're lovable, so lovable. But you're just trouble. Guess what? Teach me.
כאן תרבות, כבר חוזרים.
הגרלה!
הזוכה יכול להיות עד או אתה. עכשיו באוטו סנטר, קונים רכב במחיר מטורף. עד סוף דצמבר, משתתפים בהגרלה ויכולים לזכות בכל הכסף בחזרה. כן, כל הכסף בחזרה. אוטו סנטר, כוכבית 2332, עד 80,000 שקלים, כפוף לתקנון.
כאן תרבות מביאה עליכם את מופע הפתיחה של פסטיבל הולגה בלי צירה ישראלית אתיופית בהפקת בית הקונפדרציה. מחמוד אחמד, מגדולי הזמרים באתיופיה, מארח את הגיטריסט גרום מזמור, נגן המנדולינה האגדי איילה ממו ונגן הסקסופון אבטה בריהון. שידור חי מאולם הנרי קראון בתיאטרון ירושלים, הערב בתשע. כאן תרבות.
חתוקה וחסן, כאן תרבות, חזרנו.
יום חמישי.
כן, יום חמישי, כן, חשוב להזכיר את זה.
כן, כן, זה מעודד, זה מעודד.
כן.
מעודד.
אז כן, אז יום חמישי, אחרי שאנחנו יודעים שאיזה יום היום, אז אנחנו, אני אגיד לך את האמת, קרה לי משהו השבוע שהייתי גאה בנו קצת, כי זה כיף, אתה יודע, שאתה, כשאנחנו מדברים על דברים ב... בתוכנית, ופתאום אנחנו רואים, אני לפחות נתקלתי בזה, שפתאום משהו שאנחנו מדברים עליו ועוסקים בו לא מעט בשבועות האחרונים, משהו שמטריד אותנו מאוד, פתאום עולה לי מול העיניים כמשהו שבאמת קורה, ואנחנו עוסקים הרבה בשבועות האחרונים מה קורה עם הקולנוע בימינו, האם הקולנוע מת, האם זה קיצוני מדי לומר את הדבר הזה, האם נטפליקס השתלטו לגמרי על העסק, ופתאום אנחנו רואים את ההתפתחות של נטפליקס שהתחילו להפיק סרטים רציניים, ממש סרטים, אתה יודע, שפיצ'רים עם שמות, מה שנקרא.
צריך להגיד, פיצ'רים לא שם סרטים שהם לא, נגיד, מתעשיית הסרטים הבינונית, אלא ממש של ה-high-class.
לא, עם שמות, כן, עם כן. שמות, עם...
זה מה שמפתיע, זאת אומרת.
High-budget, כן, כן, כן. להביא סרט חדש של האחים כהן, כמו שדיברנו עליו בשבועות האחרונים, זו הייתה הצהרת כוונות, אבל כנראה שזה היה רק יריית הפתיחה, כי בשבוע שעבר על הסרט שבערך כל העולם כבר מדבר עליו, אני מדבר על הסרט רומא. רומא זה סרט של... הבמאי האמריקאי-מקסיקני אלפונסו קוארון, שכבר זכה באוסקר ובגלובוס הזהב על סרט שלו כוח המשיכה מ-2013, אם אני לא טועה. סרט שפתאום מחזיר את הארט לקולנוע, המון שנים לדעתי, אני לפחות לא נתקלתי בסרט כזה. קודם כל אני אגיד לך את האמת, כשאני ראיתי את זה שזה עלה לי בנטפליקס, אני קיבלתי את זה בלי הפילטר של האייפ. זאת אומרת, לא שמעתי רומא, 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 ואז...
לא שמעת לפני זה שום דבר.
לא. אני, אתה יודע, אני מבקר בנטפליקס כמעט על בסיס יומי. פתאום זה מופיע לי כזה בחדשים. ואצלי רומא זה ישר מקיש על פליני. זאת אומרת, ישר לקח אותי למקום הזה, אמרתי, וואי, זה מגניב, הם העלו סרט של פליני. כי אתה יודע, זה גם משהו שקורה.
יש להם קלאסיקות מדי פעם.
יש להם שם, איצ'קוק, יש כל מיני. אבל לא, מסתבר שלא, אני נכנסתי לסרט, ראיתי אותו, ורק בדיעבד קיבלתי את האייפ, ואני אגיד לך את האמת, הייתי ממש עמום ממה שראיתי, שסרט של נטפליקס, שיצא בפעם הראשונה, יצא לאוויר העולם, לא על האקרנים, לא על המסך הגדול, כמו בדיוק כמו עם האחים כהן. סרט שהוא ארט לגמרי, שחור לבן, אני לא יודע, אני תמיד פוחד לעשות ספוילרים, כי אמרתי לך, לי אין בעיה עם ספוילרים, אז יש לי נטייה להרוס לאנשים סרטים, אז אני לא יודעת כמה אני יכול לדבר, אבל זה מגלם משפחה, הסרט מדבר על משפחה ש...
מעמד הבינוני.
מעמד בינוני אפילו גבוה.
משפחה עם משרתים, מטפלות.
שחיה באזור שנקרא רומא, בניו מקסיקו, והסיפור בעצם סובב סביב המשפחה, אבל הגיבורה הראשית היא אחת המטפלות, סלש משרתת, מטפלת, אני לא יודע מה הפוליטיקלי קורקט להגיד את זה היום, אבל איך לקרוא לזה היום, אבל הסרט גם ככה מדבר על, לדעתי הוא מצולם כאילו בסיפור עצמו בסוף שנות ה-70 כזה, ככה שפוליטיקלי קורקט לא היה הצד החזק אז, אבל בכל אופן סיפור מחמיר לב, סרט מאוד מאוד מרגש, מאוד כיף בשבילי, אתה יודע, בתור אדם שעוסק בסיפורים ומאוד אוהב סיפורים ומתעסק עם מהו סיפור ואיך אתה מספר סיפור ומחדש לאנשים. כל הזמן יש את הבעיה הזאת עם הלחדש, הרצון לחדש, הפחד מלהיות, לספר סיפור שהוא כבר משומש. ואז אתה רואה איך באמצעים אומנותיים אפשר לספר סיפור שהוא קטן, אנושי, ועדיין מטלטל אותך עד כלות. כי זה מה שאני הרגשתי אחרי הסרט הזה. חוויה צפייה לא פשוטה. ברגעים הדרמטיים שלה, אין הרבה רגעים כאלה, הסרט לא מתאמץ לגרום לך לאהוב אותו, הבמאי לא מלטף לך את הראש, ואם אין לך מספיק סובלנות, או מספיק פשן לקולנוע, סביר להניח שאתה תלחץ על פאוס אחרי רבע שעה, אבל מי שכן אוהב קולנוע, אני בהחלט ממליץ לו... לצלוח את ה-15 דקות הראשונות, שלדעתי זה גם איזשהו מבחן של במאים שהם עושים, אתה יודע, של אנחנו ניתן לכם את ה-15 דקות הראשונות הכי איטיות שקיבלתם בחיים שלכם כדי שתרוויחו את את ההמשך. אני בעד המהלכים האלה, זאת אומרת לי, אין לי...
מבחן כניסה, ועדת קבלה.
כן, אין לי התנגדות.
ועדת קבלה לצופים.
כן.
אהבתי.
משהו כזה. אהבתי. אין לי התנגדות לגישה הזאת, אני דווקא...
אני מבין מה אתה אומר, זה סוג של מבחן, אתה שם אז אתה שם.
כן.
תראה, זה די מדהים שאנחנו באמת מתלהבים מסרטים חדשים, זה לא מובן מאליו, ו... בזמן האחרון אני חופר לכל מי שרוצה על הסרט החדש של האחים כהן, שגם ראינו בנטפליקס, צריך לבוא ולהגיד, מבחינתנו יכול להיות שהם פתרו משהו, יכול להיות שהעובדה שהם פתחו את הפלטפורמה שלהם לסרטים וליוצרים, כפלטפורמה גם איכותית, יכול להיות שהם שנה משהו, כי אנחנו יודעים שהייתה בעיה, היו כל מיני בעיות שבעצם מנעו מהקולנוע להתחדש או להתקדם בשנים האחרונות, והגענו למצב שבו... אתה כמעט גם לא יכול להשיג סרטים, כי בדיוק. דיברנו על זה קודם, לא מורידים כל כך, לא מורידים כל כך סרטים כבר, אנחנו לא ימי נאפסטר תאמו,
ספריות
התעדו ונעלמו כמו שלוליות בשמש, אז אין לך כמעט איך לראות סרטים.
לראות אז... מהמאגר, כאילו, כן. לא עליו דווקא סרטים חדשים, אתה כן. עוד יכול למצוא פה שם, VOD קצת, כן. זה קצת.
ואני אבל... חייב לספר לך משהו, יש לי חברה, יוצרת, הייתה מאוד מאוד בענייני קולנוע, והיא אומרת לי, תשמע, אני רוצה להגיע לצופים. אני לא יכול להגיע לצופים עם סרט.
כן, לגמרי.
עם סדרה. אבל רק בשביל להסביר, אנחנו נחזור שנייה לדבר על רומא, אבל באמת כמה זה החזיר לי חזרת אהבה לקולנוע. אני, אחרי הסרט החדש של האחים כהן, סיפרתי לך, הלכתי לראות את הסרט אומץ אמיתי. של האחים כהן, שהוא בעצמו רימייק לסרט שנקרא באותו שם True Grit מ-1969, שמספר את אותה עלילה בעצם עם כמה הבדלים מאוד מאוד מעניינים. השחקן הראשי שם הוא ג'ון ויין, אולי גדול שחקני הקולנוע בז'אנר של המערבונים בארצות הברית. וגם מצאתי משהו מעניין, שיש שם תמונת נוף שהם הפכו אותה לנושא בסרט שלהם, בקטע עם טום וייטס, גם על זה דיברנו. ומשם הלכתי ויש לי עוד איזה כמה מערבונים בקנה לראות עם ג'ון ויין, אתה יודע, וגם בסרט פתאום ראיתי הצגות של רוברט דובל כשהוא צעיר, של שחקנים נוספים, זה מרגש, זה פתאום ריגש אותי מחדש. בקיצור, עד כדי כך שאני, אתה יודע, משיג סרטים ישנים וחוזר ורואה אותם, וזה משמעותי, זה לא קרה לי כבר בזמן.
זה יצר התעוררות, יצר התעוררות.
ואנחנו לא מדברים פה על גל קטן, אלא על משהו קצת יותר רציני.
תראה, זה יצר התעוררות לא רק במובן הזה שבאמת זה גורם לך איזשהו חשק מחודש לקולנוע ולסרטים כמו שאנחנו מכירים, גדלנו ואוהבים אותם עדיין מאוד, ולא בכדי אנחנו מתעסקים פה בקולנוע, כי אנחנו מאוד אוהבים קולנוע. זה מעלה שאלות גם פילוסופיות לגבי הקולנוע עצמו, כי פתאום אנחנו נתקלנו באיזושהי סיטואציה ש... אתה לא יכול להתחמק מזה שכולם מדברים על הסרט הזה כמועמד ודאי לאוסקר, על השחקנית הראשית כמועמדת ודאית לאוסקר, אבל זה נראה שהוליווד עדיין לא בשלים לזה, וזה מעלה שאלה, אתה יודע, לגבי מה המרכיבים שסרט קולנוע צריך להכיל בתוכו כדי להיחשב לסרט קולנוע. האם איפה הוא יוקרן זה מה שהופך אותו לסרט קולנוע או לא? כי לי זה לא נראה רציני הדבר הזה. ואם הסרט היה ראוי לאוסקר, אם הוא היה מוקרן לראשונה על המסך הגדול, אז אני לא רואה שום סיבה בעולם שהוא לא יהיה ראוי אם הוא יצא לראשונה בנטפליקס. ואני חושב שנטפליקס עושים את המהלך הזה, לא יודע אם זה הצהרת כוונות שלהם, אבל הם בהחלט מצליחים לעורר את הגזרה, וזה כיף.
אני אגיד עוד משהו לגבי מה שאמרת עכשיו, זה מתקשר למשהו שקודם דיברנו עליו, פתאום אני חושב על זה, שנטפליקס פשוט עושים נגיד מה שהבנקים מבקשים לעשות, הם אומרים המרחב הממשי הפיזי ברחוב, זה כבר לא המקום שאתה אמור לראות בו סרטים, זה לא המקום שאתה אמור להפקיד בו צ'קים, המרחבים כאילו השתנו, זאת אומרת הם מנקים גם את הבנקים וגם את אולמות הקולנוע, לכאורה זה מה שאמור לקרות, נשארו כמובן הסניפים הגדולים, הסינמה סיטי הגדולים האלה, אבל בגדול את המרחב קצת מנקים כי הוא מאוד השתנה, זאת אומרת הרוב אמור כבר להגיע אליך הביתה בתא המשפחתי, החברי, משהו כזה ברשת, ויכול להיות באמת שהשינוי הזה, כמו שאנשים מבוגרים התקשו בעצם לסגל את השינוי שיהיה בבנק עכשיו אין פקידים, אז גם הוליווד התקשו לקבל את העובדה שסרטים לא אמורים לצאת קודם כל להפצה בקולנוע, ופעם ההפצה בקולנוע הייתה ממש בידיים של הוליווד. פעם זה היה הכסף הגדול שלהם, זאת אומרת, הם לא רק היו מפיקים את הסרטים, הם גם היו מחזיקים אלפי בתי קולנוע להפצה. והם יכול להיות שעדיין גם התקשו, כמו אותם אנשים שעדיין צריכים את הפקיד בבנק.
וגם במקרה הזה, אני חוזר למה שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, אי אפשר למנוע את העתיד. זה יקרה.
עכשיו, עוד משהו ששנייה נדבר על זה, בכל מה שקשור. אמרת קודם שסרט מועמד לאוסקר?
אני לא יודע אם הוא מועמד לאוסקר, אבל אני יודע שזה דיון מאוד מאוד ער וסוער היום, על זה שהוא אמור להיות מועמד לאוסקר, ואפילו די לזכות בו. אבל נראה, ימים יגידו. זה כנראה יעלה על השולחן הסיפור הזה.
אוקיי.
זה נשמע קצת מוזיקה ונמשיך.
קופסת ממתקים מחכה, סדרן מטפס על סולם מכוון תורה, תחת משענת לחיצה עדינה משחררת כפתור, איזה קסם שנינו, איזה קסם שנינו, איזה קסם. ניקולסון הזדקן, עזבת אותו, יצאת מהסרט ובאת אליי, חיכינו אבק ביחד, קיבינו אורות בנשימה. איזה קסם, שנינו. איזה קסם, שנינו. איזה קסם.
קסם, אמיר לב, אם יש שיר שהוא סינימה, זה, זה אולי הכי קרוב לזה. אז אנחנו דיברנו עכשיו על רומא ונטפליקס וכל המהפכה הקולנועית, אז אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, שאת הסרט הזה, שאולי כנראה, טוב, זה לא תהיה נראה לי טעות לומר שזה סרט המדובר של השנה, הכניסו אותו ככה בשפיט של הסוף שנה גם, שהשחקנית הראשית שבו, לדעתי קוראים לה יליצה פריסיו?
משהו כזה, מבחינתי עברת.
כן, כן, והיא מועמדת ודאית לזכות בפרס האוסקר. עכשיו היא נענקטורס, מה שנקרא. היא שחקנית לא מוכרת, לא ידועה. פעם ראשונה עושה תפקיד, ותפקיד כזה. ואתה יודע, אנחנו חיים בעידן של שבאיזשהו אופן שחקנים לא מוכרים הפך להיות היום הדיפולט. אם עד לפני כמה עשורים, אם אתה זוכר, אז הדיבורים האלה על שחקנים לא מוכרים שבמאים מאוספים לסרטים שלהם, ובטח של דמויות ראשיות, לשים עליהם את כל העול של כסף, על כל מה ש... על, כסף, על סרט עם כל מה שמשתמע ממנו לגבי כסף וכאלה. זה היה עול כבד על שחקנים, וזה היה משהו שהיה מדובר, זה היה אייטם, זאת אומרת, איך עכשיו הבמאי הזה היה לו אומץ להביא שחקן שאף אחד לא מכיר, לשים עליו תפקיד ראשי בסרט של בדג'ט של מאות מיליונים, וזה היה איזה משהו לדבר עליו. היום, לא רק שזה לא דורש אומץ, זה באיזשהו מקום הדיפולט, אתה רואה את זה יותר ויותר, שבמאים משתמשים בשחקנים לא מוכרים, שחקנים שהם לא שחקנים בעצם, או שחקנים לא מוכרים, ואתה מבין שיש לזה איזשהו חיבור לימים האלה שאנחנו חיים בהם. אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שהריאליטי תופס חמישה ימים בשבוע לפחות מלוח השידורים של הטלוויזיה המסחרית. לא רק בארץ, בכל העולם. המשפט הכי שכיח אולי שמתרחש בתוכניות ריאליטי האלה, וזה לא משנה אם זה תוכנית בישול או האח הגדול, או תוכנית, אני לא יודע מה, יפה והחנון, אז בכולם אתה תשמע את הצמד המילים האלה, אני אמיתי, וכולם מחפשים אחרי האמיתי ואחרי הטבעי. וזה מאוד מתחבר עם הימים האלה, למרות שלא מזמן קראתי איזשהו מאמר של דיוויד פוסטר וואלאס, מאוד יפה, זה מסה מהספר האחרון שלו, הספר האחרון שתורגם לעברית, שהוא מדבר על זה שלעולם מה שעומד, מה שיוצא לנו, מה שיוצא מתוך הטלוויזיה, לעולם לא יהיה אמיתי. כי תמיד כשיש נוכחות של מצלמה, הסובייקט לעולם לא יוכל להיות אמיתי. אתה יודע, אנחנו נכניס לפה מצלמה לחדר הזה, אני ואתה באופן אוטומטי נאבד מהטבעיות שלנו.
אבל זה נכון לשחקנים, כמו גם לשחקנים...
באיזשהו אופן כן, כי אתה יודע, הוא עומד מאחורי מצלמה, יש לו איזשהו תיווך, יש איזשהו פילטר, ואני חושב שזה משהו שאנחנו רואים יותר ויותר, וזה באמת שאלה. השאלה היא, מה קורה עם השחקנים הגדולים? האם אנחנו הולכים ומאבדים את הדבר הזה? אתה יודע, כי יש שחקנים, יש תצוגות משחק שאני יכול לזכור אותם בעצימת עיניים, אפילו אם אני לא זוכר את הסרט, אבל אני זוכר את התפקיד של אותו שחקן.
אתה לא טועה, אתה באמת לא טועה. אני כן חושב שבאמת, עם כל הכבוד לפעמים הופעות מהסוג הזה, מי שמותרים לנו את הרושם, הרבה פעמים שחקנים מקצועיים, ולא במקרה. זה אומנות הרבה יותר מורכבת. שוב, קולנוע, אתה יודע, אני שמעתי פעם אמרה מצחיקה שאומרת שכל מה ששחקן צריך בקולנוע זה כותבים טובים. וזה מאוד משמעותי, כי בקולנוע במה יכול לעשות הרבה הרבה מהעבודה, הוא יכול להוציא אותך הרבה יותר טוב מאיך שאתה משחק במציאות, בגלל העריכות וכאלה, אבל עדיין, יש לשחקנים המון 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 משמעות ליכולת שלהם. אני אתן לזה כמה דוגמאות, שתמיד עניינו אותי, זאת אומרת, איך שחקנים מגיעים למקום שהם מגיעים אליו, זה בעיניי סיפור בפני עצמו ומאוד מעניין. דוגמה פעוטה של ג'יימס גנדולפיני, עליו השלום, ששיחק את טוני סופרנו בתוכנית, באחת התוכניות, אולי אחת הסדרות הכי נחשבות בטלוויזיה אי פעם, הוא סיפר שכדי להתעצבן לפעמים הוא שם אבנים בנעליים, כדי בעצם להגיע למצב כזה, ואין ספור טכניקות אחרות.
זה נשמע מעצבן, אבנים בנעליים.
כן, ואנחנו יודעים, הרי הוא עבר שם הרבה מצבים, והוא לא אדם הזה במציאות, להגיע מ-0 ל-100 ב... זה בהחלט, בהחלט דורש ממך טכניקות מאוד, מאוד, מאוד רציניות, לאו דווקא אבנים בנעליים, דרך אגב מי ששחק את הבן שלו, כמו שחקנים אחרים אמרו שהוא היה שם, זה היה בית ספר למשחק. דוגמה אחרת שאני זוכר היא מהסרט פינגרס, של ג'יימס טובק, סרט פינגרס.
אבל אולי צריך לומר שגם כן. ג'יימס גלדולפיני, עד הסופרנוס, הוא גם היה סוג של...
לא, הוא היה שחקן, הוא היה שחקן כן. מאוד, הוא היה שחקן הוליוודי מאוד מאוד. לא, הוא פשוט לא, הוא לא עשה את הפריצה.
הוא לא עשה את הפריצה, הוא עשה תפקידים יחסית קטנים, היה לו אפילו תפקיד יפה באחים כהן.
בגט שורטי
גם היה לו. באחים כהן, בצומת מילר, תפקיד מאוד יפה, לא בצומת מילר, סליחה, באיש שלא היה שם, תפקיד מאוד יפה, אבל עדיין לא איזה תפקיד ש...
נכון, אבל אתה צריך גם לפעמים את ההזדמנות ואת המזל, זה לא קשור לעובדה שהוא השחקן מקצועי, אין פה שאלה בכלל. ורציתי לספר על פינגרס, סרט שדרך אגב ז'אק אודיאר, זה שעשה את הסרט נביא וחלודה ועצם, וזכה פה להרבה תשבוחות, עשה לו רימייק לפני שהוא עשה את פרופט. הסרט פינגרס מספר סיפור של נגן פסנתר, שמתמודד עם הרבה הרבה בעיות בחיים, בין השאר בגלל קשר מאוד מורכב שיש לו עם אבא שלו, שמשחק אותו מייקל גזור, שהוא גם שחקן אמריקאי מאוד מאוד מפורסם. והוא משחק את אבא של ארווי קייטל.
אפרופו, כן, אוקיי. אחרי זה יגיד אפרופו.
אוקיי, וכמו שאמרתי, מערכת יחסים סבוכה, והיה באיזשהו שלב, מייקל שמשחק את האבא, אומר לג'יימס טובק, תקשיב, אני יודע איך להמם את ארווי קייטל, אני הולך להגיד לו משהו, תהיה מוכן, אני לא אומר לו את זה. וזה היה באיזשהו ויכוח ביניהם. ותוך כדי שמתווכחים, המשפט היה זה שהוא פתאום אומר לו, לאברי קייטל, בלי שהוא יודע, זה לא בתסריט, הם לא התכוננו, הוא אומר לו, I need to chuck you in your care, משהו כזה, אני לא זוכר באנגלית, אבל בעברית זה היה, אני הייתי צריך לחנוק אותך כשאתה תינוק. והוא זרק לו את זה, ובאמת רואים באותו רגע את המבט של ארווי קייטל, זה המדהים גם ששחקן אחר משתמש בטכניקות כדי, הוא אמר לבימאי, אני אתן לך את הפרצוף שלך שאתה רוצה ממנו. והוא באמת הצליח לעשות את זה. דוגמה אחרת קצת יותר מפורסמת, אולי קצת פחות נעימה, היא של רוברט דנירו בסרט שהוא משחק אסיר שמתחיל להתאמר בעורך דין שלו, ובין השאר גם יוצר קשר עם הבת שלו, וכדי להפתיע אותה באמת, הוא נגע בפיזית בלי שהוא אמר לה זה הולך לקרות. והוא גם אמר לה במאי, אני חושב הולך להפתיע אותה. אלה דוגמאות די דועות. כן, מה אפרופו שלך?
אפרופו שחקנים גדולים, אז באמת ארווי קייטל אולי אחד השחקנים הכי אהובים עליי בכל הזמנים, אם לא הכי אהוב, אתה יודע, באמת גם באישון וגם בסרט שלו, אפרופו דנירו גם, שיש להם את הסרט ביחד, איך קוראים לו, אני תמיד שוכח את השם שלו.
רחובות זוהמים.
רחובות זוהמים.
של מרטין סקורסזה, זה הראשון שלו.
כן, שניהם שם בתפקידים מטורפים, אבל שם אני חושב התאהבתי בארווי קייטל הראשונה. ואם אני צריך לחשוב גם על עוד כאלה תפקידים מדהימים של שחקנים, אז אני תמיד נזכר בשון פן ב-Dead Man Walk, Walking, וזה סרט... אפילו הסרט קטן על מידות השחקן, על התיצוגת משחק שהוא מביא שם, כי זה באמת היה משהו מאוד ייחודי, מה שהשאיר בי רושם חזק מאוד. ולא חסרים שחקנים, אבל פשוט לא הכנו רשימה מראש, אז קשה לשלוף מהשרבות.
אבל יש משהו באמת ברצון הזה, הרבה פעמים לשבור את הקולנוע, זאת אומרת, כסרט שברור שהוא מאוד מאוד תיאטרלי ומאוד מאוד חזותי, כמו בסרט רומא, שהוא באמת מנסה לתת לך פיסה מהמציאות, ובין השאר משתמש בשחקנים, שחקנים non-actors, כאילו שחקנים לא מקצועיים, כדי בעצם להעביר קצת יותר לכאורה אותנטיות.
אבל עדיין צריך להבין שאתה נמצא, בתור צופה, חשוב להבין שאתה נמצא בטריק בתוך טריפ, כי בסופו של דבר הקולנוע זה אשליה. גם כשאנחנו עושים ז'אנרים שהם היפר-ריאליסטים, אתה יודע, לא רק היפר-ריאליסטים, הכי ריאליסטים שאפשר לדמיין, עדיין הפלטפורמה שמעבירה לנו את היצירה ההיפר-ריאליסטית הזאת, היא פלטפורמה שמייצרת לנו אשליה. זאת אומרת, אנחנו בתוך טריק שהוא, אנחנו טריק בתוך טריק, ככה שצריך לקחת את זה בחשבון. ולפעמים, אתה יודע, אמרתי לך את זה גם פעם, שפתאום ראיתי איזו סדרה יחסית, מה שנקרא, מהסדרות המטופשות האלה, והתאהבתי בה, כי באיזשהו אופן היא שחררה אותי מהדבר הזה שיש לי, שכל הזמן לחפש את ההיגיון, ולחפש את הקשר, ותמיד צריך להיות, אתה יודע, דברים צריכים להיות תפורים, פיט כזה, ופתאום ראיתי איזו סדרה שהיא הייתה כיפית להלאה, ממש נהניתי ממנה, והיא הייתה הדבר הכי רחוק שאפשר לומר מסדרה שהיא פיט, יעני, מסדרה שהיא תפורה בצורה, וזה שחרר לי קצת, כי כאילו היא אמרה לי, הנה הטריק שלך, רק שהוא לא בתוך טריק, זה האשליה, אתה בתוך סרט, אתה עכשיו בתוך חוויה.
אני אספר לך טריק.
צא מהסרט שלך שאתה עכשיו חווה משהו ריאליסטי.
אז אני אוסף איזה טריק לסיום ככה, אתה יודע. אני חושב שבאמת משחק זה דבר די מטורף. אני חושב שכששחקן באמת מתמסר לתפקיד שלו, זה די מטורף. זה חתיכת דבר, כי הוא באמת צריך להיכנס לאיזושהי דמות, ולך תדע כאילו מה משתנה ומה הוא מתמודד, ואני חושב שיש כל מיני דרכים באמת לדבר על זה, אין ספור רעיונות ששמעתי, ואחד האחרונים שנזכרתי בהם היה רעיון שעשה עיתונר ישראלי, נמרוד דביר עם סטיב בושמי לפני 5 שנים בערך. סטיב בושמי יחצן בעצם את הסדרה שלו, אימפריית הפשע. זו סדרה שהוא היה כוכב הראשי, אחרי שבסופרנוז הוא שיחק תפקיד משני ובעצם הוצא.
הוא לא ביים שם גם כמה פרקים?
לא, שם הוא לא ביים, כי הוא לא אוהב כל כך ביים את עצמו, נראה לי ששם הוא לא ביים, בטח לא בעונה הזאת, זה היה לקראת העונה השלישית. והם מדברים על כמה דברים שבין השאר אנחנו גם, אני מניח, נדבר עליהם מתישהו, למשל אחריות של כותבים או דמות גנגסטרית שהיא מאוד 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 יפה ונחמדה. אבל בין השאר הוא גם מדבר על שחקן אחר, על מי שמשחק את מייקל פיט, בעצם הבחור הצעיר שמשחק שם, ג'ימי דורמודי, הבחור הצעיר שהוא סוג של חונך, ובסוף העונה השנייה הוא הורג אותו. ואז הוא אומר שם למראיין, הוא אומר לו, תשמע, הצנה האחרונה איתו הייתה קשה. אני אוהב את מייקל, שזהו שחקן, ולא רציתי לראות אותו הולך. בטח לא כשאני עושה את זה. הייתה לי התנגדות פנימית לזה, והייתי צריך לעבוד קשה במיוחד כדי להדחיק. אבל אז אני תמיד נזכר שזה לא אמיתי, זה עבודה וזה מה שאני צריך לעשות, זאת הדמות. תשמע, זה כמה משפטים שאתה כבר לא יודע מה אמיתי ומה לא אמיתי, זה די מטורף. זאת אומרת שגם בתוך שחקן לעשות את הסצנה הזאת שהוא יורה בג'ימי דורמודי, אפילו שזה כמשחק היה לו קשה כי הוא נקשר לדמות, וזה, אני חושב שזה חזק מאוד. אז הוא אומר עצמו, לא, זה רק עבודה, שזה בעצם גם מה שגנגסטר אומר לעצמו, כשהוא צריך להרוג מישהו שמאוד מאוד מוצחן בעיניו.
כן, אתה יודע, זה, בגלל שאנחנו חיים היום בעידן שיש בו כל כך הרבה תוכן וכל כך הרבה דברים מצולמים, סדרות, סרטים וכיוצא בזה, ואנחנו רואים כל כך הרבה שחקנים, לא נגיד גרועים, אבל בינוניים, שלא משאירים שום רושם מיוחד, דווקא בגלל זה, אלה שהם באמת שחקנים טובים, הם, אתה יודע, זוהרים כמו כוכבים, מה שנקרא, בשמי הלילה. כי זה משהו שכשאתה נתקל בשחקן שהוא שחקן טוב, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
מסכים, כמו הרבה דברים.
כן.
מעולה.
טוב, אז זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית.
תאמין לי, נשארתי עם טעם של עוד.
אז היום המפיק שלנו, נדב אלפרין חולה, אז הוא לא איתנו כאן היום. רפואה שלמה, שירגיש טוב. ואיתנו הטכנאי האגדי יבגני לייזרוביץ'. תודה, יבגני.
תודה רבה.
וזהו, תודה לכם שהייתם איתנו. תודה, חתוכה.
תודה רבה, אדוני, שלך אחלה סופש.
שבת שלום.
שבת שלום.
Your heart is shot to a swarm of bees going on.